הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השמיני מהלכות שמיטה ויובל. פרק זה עוסק בעיקרו באופן ההנהגה כלפי החשוד על השביעי. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על האופנים בהם אסור או מותר למכור כלים לחשוד על השביעית, לאחר מכן על סיוע לגויים בשביעית, דין קניית פירות שביעית מהארץ, דיני החשוד על השביעית, והרמב״ם מסיים במקרים שבהם אין חשש לשימוש בספיחי שביעית. פותח הרמב״ם בהלכה א', כדרך שאסור לעבוד את עבודות הארץ בשנה השביעית, כך אסור לחזק, דיינו לתמוך ולסייע את ידי ישראל, דיינו יהודים שעובדים אותה את הארץ בשביעית, ואפילו בדיבור בעלמא אסור לחזק אותו, כגון לומר לו תתחזק או תצליח, או למכור להן כלי עבודה שבאמצעותם יעבדו את הארץ בשביעית, אך זהו רק כאשר הוא יודע עליו שהוא חשוד לעבוד את הארץ בשביעית. אבל אם אינו חשוד, מותר למכור לו כלי עבודה אף שהם מיוחדים לעבודת הארץ, מפני שתולים לומר שהוא קונה את כלי העבודה לצורך מוצאי שביעית, כפי שהתבאר בהלכה ד'. וטעם האיסור לחזק את ידי העובדים את הארץ בשביעית או למכור להם כלי עבודה, ולפי שאסור לחזק ידי עוברי העבירה. הלכה ב', ואילו הם הכלים שאין האומן יוצר הכלים, רשאי למוכרן בשביעית למי שחשוד על השביעית, דיינו שיצא אליו כל גמור שלא מפי אסונים שהוא עובד את עבודת הארץ בשביעית, שאז עשו אפילו לאומן שפרנסתו בכך למכור לו כלי עבודה המשמשים לעבודת הארץ. הרי הכלים האסורים במחירה הם המחרשה וכל כליה, העול, מערכת מוטות הניתנים על הבהמה ומחוברים עליהם אביזרים שעל ידם היא מושכת את המחרשה, והמזרה, כלי לזריעת תבואה שהוא עשוי מידית ארוכה שבקצה שלה כעין מזלג. והדקר, את חפירה, זה הכלל, כל כלי שמלאכתו מיוחדת למלאכה שאסורה בשביעית, כגון שמיועד לחרישה, ואינו מיועד גם למלאכה המותרת בשביעית, אסור למוכרו לאדם החשוד לעבוד את הארץ בשביעית. ומה שהמזרה שזורים בו את התבואה, הוא בכלל הכלים האסורים, מבאר התוספות יום טוב שהמזרה מיועד לזריעת הרבה תבואה יחד, והדבר אסור בשביעית שבשביעית מותר רק לזרות מעט. הוא כלי המיועד למלאכה שאפשר שתהיה אסורה בשביעית ואפשר שתהיה מותרת בשביעית, שהוא משמש למלאכה שניתן לעשות אותה בשביעית גם ביתר, וכפי שהרמב״ם ייתן דוגמאות לכלים כאלו בהלכה הבאה, מותר למוכרו לחשוד על השביעית כתולים שקונה אותם לצורך מלאכת היתר. הלכה ג', כיצד הוא היתר למכור כלים שאינם מיוחדים למלאכת איסור? מוכר הוא לו לחשוד על השביעית את המגל, חרמש, כלי בעל סכין מעוגלת המיועד לקצירת התבואה, ואת העגלה המשמשת לאיסוף התבואה והפירות מהשדה, שבעגלה רגילה הדבר פשוט שמותר למוכרה, שרי יכול להשתמש בה לכל צרכיו, וכך גם את כל כליה של העגלה, כגון החבלים שלה, ושאר הכלים המשמשים אותה. דאף שסביר שהוא קונה את המגל כדי לקסור את התבואה מהשדה ואת העגלה כדי להוביל עליה תבואה, הרי לא בהכרח שהוא יעשה זאת באיסור, שאם יקצור בו מהתבואה ויביא על העגלה מהתבואה, הרי זה מותר לעשות כן בשביעית, ורק אם יקצור כדרך הקוצרין שקוצרים את כל השדה ומעמידים מהתבואה קרי ודשים את התבואה בבהימות, או יביא את כל פירות שדהו לתוך ביתו ולא רק את מקצתם, הרי הדבר אסור, ולפיכך המגל והעגלה נחשבים ככלים שמלאכתם לאיסור ולהיתר, ולכן מותר למוכרם לחשוד על השביעית. ויש שכתבו שהיתר למכור כלים אלו שניתן לעשות בהם מלאכת איסור ומלאכת היתר הוא רק לאומן שפרנסתו בכך, אך הדבר אסור לאדם אחר ובוודאי אסור לתת לו את הכלים במתנה. הלכה ד', הוא מותר למכור כלי עבודה סתם מבלי לבדוק לאיזה צורך הם נקנים למי שאינו חשוד לעבוד את עבודת הארץ בשביעית, אפילו דבר שמלאכתו מיוחדת למלאכה אסורה בשביעית, כגון מחרשה וכליה. דהיינו שמותר למכור כלי עבודת הקרקע המיועדים למלאכת איסור לאדם שאינו ידוע כחשוד לעבוד את הארץ בשביעית, אף אם הוא עם הארץ ואין ידוע עליו שהוא מקפיד שלא לעבוד את הארץ בשביעית, ואף אם הוא אינו אומר בפירוש שהוא קונה את כלי העבודה לצורך השימוש בהם במוצאי שביעית, שרי אפשר שקנה אותו אדם כלים אלו בשביעית כדי לעשות לו מלאכה בהם לאחר השביעית. דאף שאין הדבר מצוי לקנות בשביעית לצורך מוצאי שביעית, מכל מקום, מכיוון שהוא אינו חשוד על השביעית, הרי סתם ישראל בחזקת כשרות, ואנו מעמידים אותו על חזקת כשרותו, שהוא מצניע עכשיו את הכלים שהוא קונה, והשתמש בהם רק לאחר השביעית. הלכה A, היוצר, אומן העושה כלי חרס, מוכר לישראל החשוד על השביעית 5 כדי שמן, כדי חרס המיועדים למלא בהם שמן, ו-15 כדי יין, כדי חרס המיוחדים למילוי יין, שהרי זהו השיעור שמותר לאדם להביא משדה המופקרת בשנה השביעית, כמו שנתבהר בפרק רביעי, ולפיכך בשיעור זה תולים ליתר. ומותר ליוצר כלי חרס למכור לגוי יתר משיעור זה, ואינו חושש שמה ימכור הגוי קדים אלו לישראל החשוד על השביעית, וכמו כן מוכר היוצר קדים רבים לישראל החשוד על השביעית הנמצא בחוץ על הארץ, שם אינו הגת מצוות השמיטה, ואינו חושש שמה יביא הישראל קדים אלו לארץ, לארץ ישראל וישתמש בהם באיסור, מפני שאין יסוד להניח שיעשה איסור, ואין מחזיקים איסור מספק. על החבב הוא מוכר, דיינו שמותר למכור לחשוד על השביעית פרה חורשת. דהיינו פרה מלומדת בחרישה שמורגלת לחוש בשנה השביעית, ואין הוא נחשב למסייע ביד עוברי עבירה, שהרי אפשר לשוחטה ולאכול את בשרה, וכיוון שייתכן שהחשוד קנה את הפרה לצורך אכילת בשרה, הרי תולים בכך, שהרי זה כמוכר כלי המיוחד למלאכה שאפשר שתהיה אסורה ואפשר שתהיה מותרת. הוא מוכר לו שמותר למכור לחשוד על השביעית את שדהו בשנה השביעית, שהרי אפשר שיובירה שישאיר אותה בורה ללא חרישה או זריעה בשנה השביעית, ונמצא שאינו מכשילו בוודאי ותולים להקל. אבל לא ימכור לו לחשוד על השביעית שדה האילן, שדה שגדלים בו אילנות, אלא אם כן פוסק שמתנאים או שמחירת השדה היא על מנת שאין לו לקונה החשוד על השביעית כל זכות באילן שבשדהו ופירותיו, משום שאם פירות האילנות יהיו שייכים לחשוד, בוודאי יעבוד בשדה כדי להשביח את תנובת האילנות שבו. שבשונה משדה זרע, שייתכן שיובירה ולא יאבדן הכלל בשנה השביעית, שהרי לא צומח בעת הכלום, והעוברה הרי מועילה לשדה, הרי בשדה אילנות, כאשר כבר צומחים באילנות, לא סביר הדבר שהוא ייתן לאילנות להתקלקל, אלא ישנו חשד סביר שהוא יעבוד בשדה כדי להשביח את תנובת האילנות שבו. ומשילו מותר להשיל לחשוד על השביעית שאה שהוא כלי מדידה בגודל של שאה שהיא מעט יותר משמונה ליטרים, כדי למדוד בתבועה כרצונו, אף על פי שהוא יודע שיש לו לחשוד גורן, גדי של תבועה מקובצת יחד שאסור לעשותו בשביעית, ואינו חושש שמה ימדוד בגורן תבועה כדי להכניס הרבה תבועה למחסנים, שהדבר אסור, שאינו רשאי להביא מהשדה אלא מעט מה שצריך לאכילת בני ביתו. שרי אפשר שימדוד בה בשאה התבועה נמצאת בתוך ביתו, כדי לדעת את מידתה לצורך התחינה, והרי כאמור מותר ללקוט מעט תבועה משדהו להביאה אל ביתו, לצורך מאכל אנשי ביתו, ופורט לו מאות, שמותר להחליף לחשוד על השביעית מטבע גדול במטבעות קטנים, אף על פי שהוא יודע שיש לו פועלים העוסקים במלאכה אסורה בשביעית, והוא צריך את המטבעות הקטנים כדי לשלם להם את שכרם, בכל זאת מותר לפרוט לו, משום שיתכן שהוא נצרך לכסף הקטן לצרכים אחרים של היתר. וכולן, כל המקרים שנתבררו בהלכה זו, שמותר למכור, להשיל ולפרוט לחשוד על השביעית, דבר שיתכן לעשות בו מלאכה אסורה בשביעית, באם ייתכן שהוא קונה או שואל אותו לדבר המותר, הרי באם זה בפירוש אסורים, שבאם החשוד מפרש שנצרך להם לצורך דבר האסור, כגון שאומר לו מכור לי פרה זו כדי שאחרוש בה, או אשל לי כלי מידה זה כדי למדוד בו את קרי הדגן שלי, או פרוט לי דינר זה כדי שאשלם בו את שכר הפועלים עובדי אדמתי, הרי הדבר אסור, שמכיוון שגילה את דעתו שמתכוון להשתמש בדבר זה לאיסור, הרי יש בכך משום מסייע לעוברי עבירה. הלכה זין וכן משלת אישה, מותר לאישה להשיל לחברתה החשודה על השביעית, שחשודה לאכול פירות שביעית לאחר זמן הביור, ויש לחשוש שהיא שואלת את הכלים כדי לעשות עם המלאכה בפירות אלו. הרי מותר להשיל ענפה, כלי בעל נקבים זהירים לניפוי הקמח, וכברה, כלי בעל נקבים גדולים יותר לניפוי גרעיני התבועה מהפסולת. רחיים, כלי המורכב משתי אבנים עגולות, הנמצאות אחת על גבי השנייה ובו תוכנים את הדגן, ותנור להפיית הפעת. דאף שייתכן שתשתמש בכלים אלו לצורך עשיית מלאכות בפירות האסורים משום שביעית, הרי תולים בה יתר, כי ייתכן שתשתמש בנפה כדי למנות במאות, ותשתמש בחברה כדי לכבור בה את החול, וברחיים כדי לטחון בהם סממני רפואה או צבע. ובתנור כדי להלבין בו את הפשטן, שכל אלו דברים המותרים הם, וכמו במקרים המבוארים בהלכות הקודמות, גם בזה, כיוון שאפשר שתשתמש בכלים אלו ליתר, אנו תולים ליתר, אבל לא תבור שלא תברור בפועל את החיטים האסורות משום שביעית שכבר עבר זמן הביור שלהם, ולא תתחון את הקמח של החיטים האסורות יחד עם אותה אישה החשודה על השביעית, משום שאסור לסייע ביד עוברי עבירה. הלכה אחת, מחזיקים ידי גויים בשביעית, שמותר לחזק את ידיהם של הגויים העובדים את עבודת הקרקע בארץ ישראל בשנה השביעית, בדברים בלבד, רק בדיבורים, אך אסור לסייע להם במעשה. כגון שראו הישראל את הגוי חורש או זורע בארץ ישראל בשביעית, אומר לו, דיינו שמותר לומר לו, תתחזק בעבודתך, או תצליח במעשיך וכיוצא בדברים אלו. הרמב״ם כתב בפירוש המשניות שזהו כגון לברך אותו השם יהיה בעזרך. ודבר זה מותר מפני שאינם מצווין על שביטת הארץ, שלא נצטוו בה אלא בני ישראל. אבל לא יסעדנו ביד שלא יעזור לו במעשה בידיים כגון לאדור עמו את הקרקע. דאף שהקרקע שייכת לגוי, הרי אין קניין לגוי בארץ ישראל להפקיע מהמצוות אלא הרי בקדושתה, ומכיוון שישראל מצווה על שביטת הארץ, אסור לו להשתתף בעבודת הקרקע של ארץ ישראל בשביעית. ומותר לרדות עמהן הפירות, להפריד עם הגויים את הפירות הדבוקים זה בזה, כגון דבלות של תאינים או צימוקי ענבים, מפני שאין זה סיוע בעבודת הקרקע אלא בגידולי הקרקע שכבר נתלשו ממנה. ולפי גרסה אחרת, כותב הרמב״ם, ומותר לרדות עמהן הכברת. דהיינו לרדות את הדבש מכברת של דבורים המחוברת לקרקע, והחידוש הוא דאף שהכברת מחוברת לקרקע, אין נחשבת רדיית הדבש כעבודת הקרקע, ואין בזה אף חשש מרית העין. וחוכרין מהן נירין, שקרקע שגוי חרש אותה בשביעית מותר לחור אותה ממנו במוצאי שביעית כדי לזורה, תמורת מידה קצובה של פירות שייתן לגוי, והחידוש הוא שאף שאם ישראל חרש קרקע בשביעית, אין חוכרים אותה ממנו במוצאי שביעית, וכפי שנתבאר בפרק ראשון, הרי זה משום כנס לישראל שעבר על האיסור וחרש את הקרקע שלו בשביעית. אך הגויים אינן בני חיוב שאינם חייבים במצוות שביטת הארץ כדי לקנוס אותם, ואין לנו גוזרים בקרקע חרושה על ידי גוי, מחשש שיבוא לחור גם קרקע חרושה על ידי ישראל. הלכה ט' מותר לעשות מלאכה בשביעית, בתלוש, בגידולים התלושים מן הארץ, בסוריה, הארצות שכבש דוד בצפון מזרח ארץ ישראל, וכגון שישראל החשוד על השביעית או הגוי תלשו את הפירות מהקרקע, הרי מותר לעשות מלאכות בפירות התלושים מהקרקע, שהרי מהתורה אין השביעית נוהגת בסוריה, ורק חכמים גזרו בה את דיני השביעית, ולפיכך מלאכות בתלוש שאף בארץ ישראל אינם אסורות אלא מדרבנן, לא גזרו עליהם בסוריה. אבל לא יעשה מלאכה בסוריה במחובר, בגידולים המחוברים לארץ, שמכיוון שאיסור עשיית המלאכה במחובר בארץ ישראל ומדאורייתא, הרי גזרו חכמים שלא לעשות מלאכות במחובר אף בסוריה. כיצד הן המלאכות המותרות והאסורות בסוריה, דשין את התבועה כדי לנתק את הגרעינים מקליפתם, וזורין את התבועה באוויר כדי להפרידה מן המוץ המעורב בה, ודורכין את הענבים בגת כדי להוציא מהם את יינן, ומאמרין את השיבולים שנקצרו לאלומות, אבל לא קוצרין תבועה מחוברת לקרקע, ולא בוצרין ענבים מן הגפן, ולא מוסקין זיתי מעצי הזית, וכן כל כיוצא באילו, מלאכות הנעשות במחובר לקרקע, כגון הזריעה, החרישה והשקיית השדה, אסורות בשביעית אף בסוריה. בהלכות הבאות עוסק הרמב״ם בדיני קניית פירות שביעית מעם הארץ. הלכה י' כשם שאסור לעשות סחורה בפירות שביעית, כפי שנתבאר בפרק שישי, או לשמור אותן, לשמור את פירות השביעית בשדה ולא לאפשר לאנשים לקחת אותם, כפי שנתבאר בפרק רביעי, כך אסור לקח אותן, לקנות את פירות השביעית מסתם עם הארץ, אף על פי שאינו חשוד על השביעית, שאף שאינו חשוד עליה לחללה, הרי אינו נאמן לשמור את השביעית כהלכתה, בין אם מחוסר ידיעה ובין אם מחוסר הקפדה על כל דיני השביעית. לפי שאין מוסרין דמי שביעית, כסף הניתן בתמורה לפירות שביעית לעם הארץ, ואפילו כלשהו, אפילו סכום מועט ביותר, מחשש שמא לא יאכל אותן בקדושת השביעית. דהיינו שמא עם הארץ לא ישתמש בדמי הפירות בקדושת שביעית כהלכתם. דשמא לא יקנה בהם דברי מאכל, או ישמרם לאחר זמן הביור, או ישתמש בהם לסחורה. ומכיוון שכך, אסור לקנות פירות שביעית מעם הארץ, שרי אדמים שמוסר לעם הארץ תמורת הפירות מתקדשים בקדושת השביעית. הלכה י' הלוקח שקונה לולב, דהיינו את כל ארבעת המינים לחג הסוכות, הנקראים על שם הלולב, משום שהוא הגבוה והבולט ביניהם ולפיכך אף מברכים על נטילת לולב, הרי כאשר הוא קונה את ארבעת המינים מעם הארץ בשנה השביעית, צריך לבקש מעם הארץ שיהיה נותן לו את האתרוג במתנה, שאסור לשלם לעם הארץ עבור האתרוג, על פי המבואר בהלכה הקודמת, משום שהאתרוג הוא פרי הראוי לאכילה, ודמיו קדושים בקדושה שביעית, ואם הוא יקנה מעם הארץ את האתרוג, הרי דמי האתרוג הקדושים בקדושת שביעית יהיו בידי העם הארץ, וכפי שנתבהר, אין מוסרים דמי שביעית לעם הארץ. דיינו שישלם לעם הארץ רק על הלולה והדס והערבות, משום שהם מיצים בעל מה שאינם ראויים לאכילה, ולא חלה עליהם קדושת שביעית, ולפיכך אין בעיה במסירת דמיהם לעם הארץ. ואם לא נתן, שעם הארץ לא הסכים לתת לו את האתרוג במתנה, הרי מבליע לו את דמי האתרוג בדמי הלולב, שנותן לו דמים מרובים עבור הלולב, עד שיבלו דמי האתרוג בתוך דמי הלולב, וכך יסכים העם הארץ לתת לו את האתרוג במתנה. או אף אם המוכר העם הארץ לא התכוון לכך, שהוא סבור שהדמים היתרים הם בעד האתרוג, מכיוון שהלוקח מתכוון לתת את כל הדמים בעבור הלולב ולא בעבור האתרוג, הרי לא חלה על הדמים קדושת שביעית. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ב, במה דברים אמורים שאסור לקנות פירות שביעית מעם הארץ, בזמן שהיה עם הארץ מוכר פירות שכמותן בשמור, סוג פירות שהם חשובים שרגילים לשמור אותם, ובשנת השמיטה צריך להפקירם. ומכיוון שיש לחשוש שעם הארץ עבר על האיסור ושמר אותם, הרי בפירות אלו איסור הקנייה מעם הארץ, מהחשש שישתמש בדמי השביעית שלא כראוי, הוא איסור גורף בכל האופנים, ולא הקלו עליו באופן המבואר בסוף ההלכה. אבל אם היה עם הארץ מוכר פירות שחזקתן שבאו מן ההפקר, כגון הפיגם, שיח ריחני המשמש לתבלין ולבוסם, והירבוזין השוטים, שאלו מיני אספרגוס הגדלים בר, והחלג לוגות, סוג עשב בעל עלים גדולים וקנה ארוך, הנקרא רגלת הגינה, והוא צמח בר, והכוסבר של הרים, כוסברה צומחת בר בהרים, וכיוצא בהן שאר גידולי הבר שדרכם לבוא מן ההפקר, הרי אף על פי שמכיוון שצמחו בשביעית חלה אף עליהם קדושת השביעית, ואף הם נכללו באיסור לקנות מעם הארץ פירות שביעית, מחשש שישתמש בדמים שיקבל תמורתם שהם דמי שביעית, שלא באופן הראוי, מכל מקום, בגידולי הבר, שם הארץ לא עשה שום איסור בלקיטתם ומחירתם, הרי זה מותר לכך לקנות ממנו מעט, והיינו כמות של ירק הנמכרת בדמי שלוש סעודות בלבד. והתירו זאת חכמים משום כדי חייו של מוכר, לצורך פרנסתו היומית של מוכר מינים אלו. ובפרט שבסכום מועט זה, סביר שלא יסחור בו ולא ישמור אותו עד לאחר זמן הביור, אלא יקנה בו מאכלים לאכילה באופן מיידי. ואף שביום רגיל די לו לאדם בשתי סעודות, מבאר רש"י שהתירו לקנות ממנו בשווי דמי שלוש סעודות, כי שמא נצרך לכסף עבור סעודות השבת, ומתוך שהותר בערב שבת, הותר אף לכל ימות השבוע. הלכה י"ג, וכן כל דבר שאינו חייב במעשרות, כל מין פרי וירק הפטור מהפרשת מעשרות, מפני שחזקתו מן ההפקר, או מפני שאינו נאכל כלל, כגון שום בעל בכי, שום חריף ביותר הגורם לדמעות למי שאוכלו, ובצל של רכפה, בצל שכולו שכבה אחת בלבד, וגם הוא חריף ביותר, וגורם לדמעות במגע בעין, וגריסין הקלקיות, פולים גרוסיים, דיינו תכונים, שיש להם גרגרים גדולים ומרובעים. והם באים ממקום הנקרא קלקי, והעדשים המצריות, עדשים שקצותיהם מחודדים הגדלים בעיקר במצרים, ומינים אלו אין האנשים זורים אותם בגינות, אלא גדלים בר וחזקתם מן ההפקר, ולפיכך הם פטורים מן המעשרות. וכן זרוני גינה שאינה נאכלים, זרעים של ירקות גינה שאינם ראויים לאכילה בעצמם, אלא אוכלים רק את פירותיהם, כגון זרע לפת וזרע צנון וכיוצא בהן שר מיני זרעים שאינן ראויים לאכילה, הרי אלו נלקחין מותר לקנות אותם מכל אדם בשביעית אף מעם הארץ. המינים הראשונים שהזכיר הרמב״ם מפני שחזקתם שבאו מן ההפקר ואינם שמורים, כאמור שאין הדרך לגדל מינים אלו, והמינים האחרונים שהם הזרעונים שאינם נאכלים כלל ודומיהם, הרי כיוון שאינם אוכל לא חלה עליהם קדושת שביעית כלל. אלא שישנו חילוק בדין בין שני הסוגים, שהמינים הראשונים שראויים לאכילה הרי חל עליהם דין השביעית, אלא מכיוון שהם מחזקת הפקר, מותר לקנותם מעם הארץ מעט כדמי שלוש סעודות, כמבואר בהלכה הקודמת. אך זרעוני גינה שאינם נאכלים כלל, לא חלה עליהם קדושת שביעית כלל, ולפיכך ניתן לקנותם מעם הארץ ללא הגבלה. הלכה י"ד, במה דברים אמורים שמותר לקנות מעם הארץ, פירות שביעית שחזקתם ההפקר או שאינם ראויים לאכילה, באופנים שנתבארו בשתי ההלכות האחרונות, בעם הארץ סתם, שאומנם אינו מוחזק בנאמנות על השביעית, אכן אנו יודעים שהוא חשוד על השביעית. אבל מי שהוא חשוד לעשות סחורה בפירות שביעית, או לשמור את פירותיו שגדלו בשביעית, ולמכור מהן בניגוד לדין שהוא צריך להפקירם, הרי אין לוקחים ממנו דבר שיש עליו זיקת שביעית כלל, כל דבר השייך לקדושת שביעית. שמכיוון שמוכר פירות שביעית באיסור, קונסים אותו ואין קונים ממנו אפילו דבר שאין בו אלא זיקת שביעית, דיינו שייכות לשביעית, שהוא עצמו אינו קדוש בקדושת שביעית, אך דבר אחר שצומח עמו יש בו קדושת שביעית. כמו זרוני גינה, שאף שכאמור בהם עצמם אין קדושת שביעית משום שאין הם ראויים למאכל, הרי הירק הצומח עם הזירונים יש בו קדושת שביעית, ומשום כנס אין קונים ממנו אף את הזרונים. ולפיכך גם אין לוקחים ממנו גיבולי פשטן, ואפילו פשטן שהוא סרוק, שהוא מנופץ ומעובד במסרק, דאף שאין בפשטן קדושת שביעית, שראינו ראוי לאכילה הכלל, אלא הוא עץ בעלמה. מכל מקום, מכיוון שהזרע שצומח בתוכו ראוי למאכל וחלה עליו קדושת השביעית, הרי כאמור כנסו את החשוד, ואין קונים ממנו אף את הפשטן עצמו שלא חלה עליו קדושת השביעית. אבל לוקחים ממנו פשטן כאשר הוא כבר תבוי לחוטים, או שהוא שזור בכלייה אף שאינו תבוי, כי מאחר שיש תרחה בתביעת או שזירת הפשטן, אין חוששים שהוא מגידולי שביעית. משום שהחשוד אינו תורח בו מאחר שיכול להפסידו, אם ישמעו שהפשטן הוא מגידולי שביעית ויאסרו. אך אין קונים ממנו פשטן סרוק, מחשש שמה הוא מגידולי שביעית, משום שבסריקת הפשטן אין תרחה גדולה, ולפיכך אינו נמנע מלעשות זאת, אף שייתכן שיוודע שהוא שביעית ויאסרו עליו. הלכת את ו' וחשוד על השביעית, אדם שידוע כחשוד לעבור על איסורי שביעית או למכור פירות שביעית בחזקת חולין, אינו חשוד על המעשרות, אינו חשוד שלא יפריש מעשר שני מפירותיו, או שהפירות עצמם שמוכר הם של מעשר שני, וניתן לקנות את פירותיו ללא חשש. וכן להפך החשוד על המעשרות, שידוע כחשוד שלא להפריש מעשר שני, או למכור פירות מעשר שני בתורת חולין, אינו בכלל חשוד לעניין שמירת שביעית, ומותר לקנות ממנו פירות שביעית כפי שקונים מעם הארץ, ולא כדין החשוד שאין קונים ממנו כל דבר שיש עליו זיקת שביעית. וטעם הדבר הוא שאף על פי שזה וזה שביעית ומעשר שני שניהם חיובה מן התורה, ודרגת חיובם שווה, ובזמן הזה שניהם מדרבנן, כשעיקר חיובם הוא מהתורה. מכל מקום, מכיוון שהם שונים בדיניהם, הרי החשוד על אחד האיסורים הללו אינו בהכרח חשוד על השני. שהמעשר שני טעון הבאת מקום, שמותר לאוכלו רק לפנים מחומת ירושלים, מה שאין כן בשביעית, שניתן לאוכלה בכל מקום, ולפיכך אף החשוד על השביעית אינו בהכרח חשוד על המעשר, כי ייתכן שהמעשר שני חמור יותר בעיניו, וכך שהוא טעון הבאת מקום, ולפיכך הוא נזהר שלא לעבור עליו. ומצד שני, שביעית אין לה פדיון, אין אפשרות לפדות את פירות השביעית בכסף ולחללם בכך מקדושתם, מה שאין כן במעשר שני שיש אפשרות לחללו על כסף ובכך להוציאו לחולין, ולפיכך החשוד על המעשר שני עדיין אינו חשוד על השביעית, משום שייתכן שהשביעית חמורה בעיניו יותר, מכיוון שאין לה פדיון, והוא לא יעבור על איסורי השביעית. הלכת הזין, החשוד על התארות, דהיינו שהוא חשוד למכור מאכל תמה בחזקת טהור, אינו חשוד לא על המעשר ולא על השביעית, מפני שהאוכל התמה הזה שמחרו החשוד בחזקת טהור, אינו מתמה מאכלים אחרים אלא מדברי סופרים, מדרבנן. דאף תרומה וקודשים שיגעו באוכלים אלו ויפסלו בכך, אינם פסולים אלא מדרבנן, ואילו המעשר שני והשביעית איסורי אכילתם באופנים האסורים הם מדאורייתא, וחשוד לדברי סופרים אינו חשוד לדברי תורה, ולפיכך אף שהוא חשוד להכשיל אחרים באיסור דרבנן של אכילת תרומה וקודשים הטמאים מדרבנן, אין הוא חשוד להכשילם באכילת מעשר שני ושביעית שהם איסורי תורה. ולפיכך ניתן לקנות ממנו פירות באופן המותר לקנייה מעם הארץ שאינו חשוד. הלכה י' זין, כל אדם החשוד על דבר של איסור כלשהו שהוא חשוד שעובר עליו, אף על פי שאינו נאמן על דברים של עצמו הנוגעים לאותו איסור שחשוד עליו, נאמנו על דברים אלו אם הם של אחרים, כגון החשוד על השביעית אף שאינו נאמן על פירותיו, נאמנו לומר על פירות של אחרים שאינם אסורים באיסורי שביעית. והטעם שהוא נאמן על של אחרים הוא משום שחזקה היא שאין אדם חוטא לאחרים, ובלשון הגמרא אין אדם חוטא ולא לא. שאין חוששים שאדם יחטא בכך שישקר ויכשיל את האחרים באיסורים, בשביל שאחרים ייהנו מכך. שהם יצליחו למכור את פירותיהם, ולא עצמו לא תהיה מכך שום תועלת קרובה ומזומנת. דאף שהוא חשוד לעבור על אותו איסור, הרי זה משום שהוא נהנה מכך, ולפיכך הוא חשוד בפירותיו שלו, שלא ניתן לקנות ממנו אותם, שהרי הוא ייהנה במחירתם. ולפיכך, מכיוון שהחשוד נאמן לגבי אחרים, הרי חשוד על הדבר, אדם שחשוד על דבר איסור מסוים שאינו נזר בו, דנו, יכול הוא להיות דיין, ולדון בנוגע לאותו דבר איסור לאנשים אחרים, וכך גם מעידו, שהוא יכול להעיד על אותו דבר איסור שהוא חשוד עליו, כאשר אותו דבר שייך לאחרים. כגון החשוד על השביעית יכול לדון על פירות מסוימים אם נאסרו באחד מאיסורי השביעית, וכן להעיד על פירות מסוימים שהם מותרים, וכל זה באם הפירות אינם שלו. והרייבד חולק וסובר שחשוד אינו נאמן אף בשל אחרים. ובשולחן ארוך נפסקה ההלכה כהרמב״ם, אך הוסיף שזהו רק בחשוד לאחת משאר העבירות שבתורה, אך לא בחשוד לעבודה זרה או לחילול שבת בפרסיה או שאינו מאמין בדברי רבותינו. הלכה י"ח, כל הכהנים חשודין על פירות השביעית, לעשות בהם סחורה ולאוכלן אחר זמן הביור, לפי שאין אומרין יותר לעצמם. הועיל והתרומות מותרות לנו, אף על פי שאין אסורין על הזרים, מי שאינם כהנים, וזר האוכלם עונשו במיטה, קל וחומר לפירות שביעית, שהעושה בהם סחורה או האוכלן אחר הביור אינו חייב מיטה, שהם מותרים לנו הכהנים, שאם דבר שחיובו במיטה מותר לנו, בוודאי דבר שאיסורו קל יותר, וכמובן שזו טעות שהתרומה נועדה מלכתחילה לכהנים, ואילו איסורי השביעית חלים על כל עם ישראל בשווה. ואין הכוונה שהכהנים בגדר חשודים ממש, כדין החשוד על השביעית שהוזכר בפרק זה, אלא שחוששים שיזלזלו בדיני השביעית ולא יקפידו עליהם לגמרי. ולפיכך אסור למכור לכהנים תערובת של פירות שביעית, תחוששים שהם יקלו בכך, וכפי שיתבהר בהמשך ההלכה. אבל מותר למסור להם פירות שביעית מבוררים ודמי שביעית, וכן לקנות מהם פירות שביעית וכדומה. אלא שכאמור, מכיוון שיש חשד שהם יזלזלו בדיני השביעית, לפיכך שאה של פירות תרומה שנפלה למאה שאה של פירות שביעית, והתערבה עם פירות השביעית ואינה ניכרת, תעלה, תתבטל השאה של התרומה במאת השאים של פירות השביעית, וכל התערובת מותרת לזרים, שכך הוא דין התרומה שבטלה בתערובת בשיעור של אחד למאה, ורק צריך להפריש מהתערובת שאה ולתיטה לכהנים והשאר מותר לזרים. ובאופן כזה אין נוגע מה שהכהנים חשודים על השביעית, שהרי השאה של התרומה התבטלה, ואין חוששים שהכהן יעשה סחורה בשאה שמקבל או שישה אותה לאחר זמן הביור, מכיוון שהיא כמות מועטה. אך באם נפלה שאת התרומה לפחות ממאה שאים של פירות שביעית, שהתרומה לא התבטלה, במצב רגיל שאין מעורבים פה פירות שביעית, אלא פירות חולין רגילים, הרי הדין הוא שמוכרים את כל התערובת לכהנים במחיר של תרומה, חוץ מכמות התרומה שנתערבה בה, הרי במקרה זה שמעורבים כאן פירות שביעית, ירקבו הכל, שיש להניח את כל תערובת הפירות שתרכב ותיפסד, ולא ימחרו הפירות לכהנים ככל מדומה, דהיינו ככל תערובת של תרומה וחולין, כשאין בחולין מעל לבטל את התרומה, לפי שהן הכהנים חשודין על השביעית, וכאמור, מכיוון שמדובר בתערובת שביעית, חוששים שמא יזלזלו בה, ויוכלו אותה לאחר זמן הביור או יעשו עם הסחורה. הלכה יוטט, הצבאין, שעוסקים במלאכת הצביעה, והפתמין, מפתמי עופות, לוקחים מורסן מכל מקום, שמותר להם לקנות מכל אחד ואף מעם הארץ, את פסולת החיטה כדי לעשות ממנה צבע, וכן לפתם בה את העופות, ואין חוששים שמה המורסן מספיחי שביעית הוא, דיינו מחיטה שצמחה בשנה השביעית, שאז אסור היה לקנות את המורסן מעם הארץ, אלא תולים שהמורסן אינו מגידולי שביעית. הלכה חף גבי קופה של צדקה בשביעית לא יהיו מדקדקין כאשר באים לגבות טמאות או מאכלים עבור העניים בחצרות של אוכלי שביעית. דהיינו שכאשר הם באים לגבות אוכל עבור העניים, אין הם צריכים לדלג על החצרות של אנשים שאוכלים את ספיחי השביעית האסורים ולהימנע מלגבות מהם דברי מאכל מחשש שמה הם אסורים באיסורי שביעית, אלא יכולים לגבות אף מחצרות אלו, ואם נתנו להם פת עבור העניים, הרי הפת מותרת באכילה. ואין חוששים להשם המספיחי שביעיתי, האסורים באכילה. והחידוש הוא שיכולים לגבות אף את הפת, שבאים עם יחיטים שצמחו בשביעית, הרי בהכרח אסורה משום ספיחים. וכל שכן בפירות האילן או יין ושמן וכדומה, שאף אם הם מגידולי השביעית, ייתכן שאינם אסורים אלא רק קדושים בקדושת שביעית. והטעם שניתן לקבל מהם את הפת עבור העניים, אף שהם חשודים על אכילת ספיחי שביעית, הוא משום שלא נחשדו ישראל להיות נותנים לצדקה מספיחי השביעית, שאף שהם עצמם אוכלים ספיחי שביעית, אינם חשודים לתת צדקה מהם, משום שאינם רוצים לעשות מצווה הבאה בעבירה. אלא הם חשודים לתת לצדקה או מעות שביעית, מעות שנתקבלו בתמורה לפירות שביעית שחלה עליהם קדושת שביעית, מפני שאינם יודעים שהשביעית תופסת את דמיה, או ביצים הנלקחות בדמי שביעית, שאף עליהם חלה קדושת השביעית. וכך גם כל דבר אחר הנקנה בדמי השביעית. ומה שכתב ביצים הוא משום שביצה הוא דבר המתקיים, וכיוון שכתב הרמב״ם בהלכות מתנות עניים שהמנהג הוא שהגבאי גובה בכל יום ומחלק בערב שבת, לפיכך הדרך לתת לגבאי דבר המתקיים, דהיינו מעות או ביצים, שיתקיימו עד ערב שבת כאשר הוא יחלקם לעניים. ומפשטות דברי הרמב״ם נראה שאסור לגבות מהחשודים על השביעית מעות וביצים בשנה השביעית, אך יש שכתבו שהדבר מותר משום ספק ספקה, שייתכן שאין המאותו הביצים מדמי שביעית כלל, ואף אם הם מדמי שביעית, ייתכן שהם מפירות שביעית המותרים באכילה. ומטעם זה, אף הפת מותרת, ואין חוששים שנלקחה מדמי שביעית. סיים הרמב״ם, הוא מותר ללוות מן העניים פירות שביעית קודם זמן הביור, ומחזירים להן פירות אחרים של חולין תמורתם בשנה השמינית, דאף שהעניים אוכלים את חליפי פירות השביעית לאחר זמן הביור, הדבר מותר, אף שעל חליפי פירות שביעית חל הקדושה והם חייבים בביור, כיוון שבמקרה זה כבר אכל את פירות השביעית בשנה השביעית טרם הגיע זמן הביור, ומכיוון שבשעה שנותן לעניים את הפירות בשנה השמינית, אין פירות השביעית קיימים כבר, אינם נחשבים לחליפי שביעית ולא חלה עליהם קדושת שביעית ודיני הביור. ומכל מקום כתב הרדב"ז שהיתר זה נאמר רק בנוגע לעניים, כדי לסייע להם בכך. אך בעשירים הדבר אסור משום שנראה כעושה סחורה בפירות שביעית. אך יש שכתבו שהוא הדין לעשירים, ונאמר עניים משום שהדרך היא שהם מלקטים את פירות השביעית, כפי שנאמר בתורה ואכלו אביוני עמך. וכאן מסתיים הפרק השמיני.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.